בוקר לא אומרים אוי, אומרים יופי.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. גם אצלכם אמרו הלל?
איפה אצלנו? איפה? בשערי חסד לא אומרים הלל דברים כאלה.
לא אומרים שצריך גם.
אנחנו בבית כנסת ממש לא...
לא. זה עוד לא הגיע לשערי חסד, בטוח.
כאן
זרקו פתקים,
לא ללכת להצביע, כי זה
המלחמה
בין
הירבך. כן. טוב. אז לא הלכו.
לדעת.
יכול להיות.
הסתדחו.
טוב. איפה היינו? לפני המהפך.
אחד אמר, זה מהפך, למרות שהוא נשאר בממשלה, זה מהפך. זה היה הכי מצריק.
לא, הכי מצריק זה עכשיו לשמוע את הפרשנים שמסבירים איך הם חזו מראש את ה... אני חושב קודם כל זה בושה וחרפה לכל הסוקרים.
אבל כל בחירות זה אותו סיפור.
לא,
אבל... הפעם זה היה...
הפעם זה היה ממש. מה...
קיבלו כסף,
או שהם קיבלו כסף, או שזה מטעם, אז זה עוד יותר גרוע.
כן.
לא, אבל גם השיטה שלהם, הם עושים את
המדגם
הסופי. לא, המדגם הסופי זה עוד סיפור. אבל כל הסקרים שהם עשו זה באינטרנט.
גם בטלפון, אבל...
לא, רק אצל הערבים בטלפון, אמרו. כל השאר אצל היהודים זה היה באינטרנט. אז ברור שאתה מפספס אוכלוסיות
שלו. גם היום וגם בטלפון, שמעתי שהם התקשרו, דוגמה אחד, ב-5,000 איש, אבל רק 500 רצו לענות. זאת אומרת שאנשים בטלפון לא רוצים לענות במיוחד.
גם כן, 500 זה לא מדגם מייצג. אני לא יודע. אני חושב שהם יותר מטעם חלק מהם לפחות. כמו שהעיתונאים היו
מגויסים.
לא רק, מה, ערוץ 2 לא, וכל הפרשנים של 10 לא.
זה דורש ממש חקירה יסודית.
מה?
דורש חקירה יסודית כל הסיפור.
כל המדיה היה ממש.
כן, כן.
גם הציבור נגד הימין.
זה מבטל את המקצוע הזה. מבטל את המקצוע.
לא, זה מקצוע רציני, אבל לא יודע.
שמש כמו שצריך.
לא. אז עכשיו הם מסבירים הפוך על הפוך, זה עוד יותר זה. שבגלל שהם פרסמו את הסקר האחרון שנתן 4 או 5 מנדטים יתרון על זה, זה גרם לתגובת הנגד של הציבור, שאומרת, ריבונו שלום, תגיד בטעות, סליחה, טעיתי בגדול, מתנצל וזהו, מה? זה, ויש עוד כאלה שאומרים, ניצחנו, ניצחנו, אבל זה פשוט אנשים לא יודעים. טוב, איפה היינו בכלל? היינו באותו מקום, כן, דיברנו על ה-387 באותה שורה. אנחנו סיכמנו, זהו, הפסקה הזאת, מספיק דיברנו עליה, לא?
איפה?
הפסקה שמתחילה בכאשר הבורא את העולם. זהו, גמרנו, זה סגור. למרות כל הקושי שיש כאן, אבל אני חושב שזה מספיק.
נשאר עם הקושי.
מה? נשאר
עם הקושי, זה לא...
כן, לא, זה לא, אני אומר, זה לא... מקושי אף פעם לא מתים.
בדיוק.
אז זה בסדר. זה רק ש... טוב. מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? מהו היתרון? מדוע איני יכול להסתפק בחיים טבעיים? זה ההמשך אבל של זה, אבל עם כל הסברים ש... 387. כן, כן, אותו מקום. מהו היתרון, מדוע איני יכול להסתפק בחיים טבעיים? שזה מתבשל לאור מה שנאמר לפני זה, כן? אם זה מביא בסופו של דבר לאותה נקודה, אז למה אני צריך את העול הזה של התורה והמצוות? זה הסיפור, כן? בסופו של התהליך, כאשר זוכה האדם במתנה שניתנה לו, הוא זוכה לעמוד פנים אל פנים מול הבורא. הוא הופך להיות תואם את מחשבת הבריאה. כאשר מגיע הנברא ליהודו, הוא קונה לעצמו את אותה מדרגה של הצלם האלוקי שבתוכו. חס ושלום שלא נבלבל בין הבורא ובין הנברא. הבורא הוא הבורא ברוך הוא ורק הוא. במילים אחרות, תכלית האדם הוא להפוך להיות קדוש. קדושים תהיו, וגם הבורא הוא קדוש, כי קדוש אני השם אלוהיכם. ולכאורה מישהו יכול לבוא ולומר שיש כאן אמירה בעייתית. לכן כבר אמרו חז"ל בספרי, והרמב"ם מביא את דבריהם, מה הוא נקרא חנון הפתר חנון, מה הוא נקרא רחום הפתר רחום, מה הוא נקרא קדוש, הפתה יהיה קדוש. ועל דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותם הכינויים, ערך אפיים ורב חסד, צדיק וישר תמים, גיבור וחזק וכיוצא בהם, להודיע שאין דרכים טובים וישרים וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהידמות אליו כפי כוחו. למה זה עונה לשאלה?
שזה לא יחשבו שזה ממש להיות כמו
הבורא. כן, זה ברור, בסדר, זה נקודה ברורה, כן, אבל בהתייחסות למה שאנחנו כבר מתלבטים בשבועיים, יכול להיות יותר, לא זוכר, בדבר הזה. זה נכון שיש שתי דרכים, זה עולה מכל הדברים שקדמו, כן? אבל כשאתה מגיע לאותה נקודה, באיזה מצב אתה מגיע? מה שמניטור רוצה לטעון כאן, על פי דברים של חז"ל וגם של הרמב״ם, כן? שיש דרך אחת שזה החיים הטבעיים, כן? איך אתה מגיע? אתה מגיע כיצור טבעי לנקודה, לנקודת המפגש. בדרך השנייה, אתה מגיע כאשר אתה קנית את המדרגה של הקדוש. זאת אומרת, טכנית אני מגיע לאותו מקום. כן? בדרך הראשונה, אם אני הפכתי להיות קדוש, התשובה היא לא.
תסביר קדוש,
מה שהספרי כאן אומר, מה הספרי, במובן שהספרי כאן אומר, מצוטט על ידי הרמב״ם, קדוש, המטרה, התכלית של התורה זה הקדושה, וזה מה שצריך להבין, וזה מה שקשה להבין, כי הרבה אנשים היום מתבלבלים ואומרים, טוב, מה התכלית של התורה? חיי עולם הבא ולהיות מוסרי. ממש לא. התכלית של התורה זה הקדושה.
פה,
כן, בוודאי פה. אין מקום אחר, לא? טוב, יש, אצל הסוקרים כנראה עוד...
יש מציאות אחרת.
מציאות אחרת, כן.
אולי סוקרים קוונטים.
כן, יכול להיות, אולי בפלנטת תל אביב, אני יודע, כן. אבל יש הבדל מהותי. יש הבדל מהותי. אתה מגיע לאותה נקודה, בסדר. איך אתה מגיע? באיזה מצב אתה? האם אתה מוכן למה שהוא אמר כאן, לפגישה פנים אל פנים, כן? או לא? אם אתה ייצור טבעי, חיית את החיים הטבעיים שלך, היית מוסרי, זה חלק מהחיים הטבעיים, זאת אומרת, זה הנקודה. חיים טבעיים זה לא שאתה איזשהו, לא יודע מה, פרימיטיבי ברבר כזה שעושה מה שבא לו. לא במובן הזה. אלא בן אדם שיש לו ערכים משלו. משלו, לא של התורה, כן? והוא חי לפי הערכים האלה, יכול להיות שיש התאמה בין הערכים שלו ובין מה שהתורה מבקשת, כן? אבל הוא לא יודע מזה כלום. זה לא שבעולם הפנימי שלו, הוא קודם כל אומר, טוב, אני צריך לעשות מה שאתה אומר, כי אף פעם לא שמע. כן? אז אם באופן טבעי הוא מתנהג בצורה מוסרית, בסדר, יפה. זה מה שהוא עושה, כל הכבוד. אז הוא מגיע. מגיע איתו אחר, אחד אחר שמגיע במדרגה של קדושה.
אני חושבת שזה מדרגה עוד יותר
מעלה
יותר מהמדרגה הזאת.
זה לא עניין של למעלה יותר, כי הראשון לא יודע מזה. אני לא יכול לדרוש או להשוות, כי אני לא דורש ממנו. כן? אז באיזה מצב הוא מגיע? הוא מגיע עם הרצון הטוב שלו, כן? עם ההתנהגות המוסרית שלו, ומגיע לו להגיע. כי מבחינתו, מה... בן אדם ישר, יש כאלה, כן? בן אדם ישר, לא פגע בזבוב בחיים שלו, לא עשרה למישהו, בסדר? אז מגיע, הוא מגיע, בסדר? במקביל מגיע אחד שבא עם מדרגה של הקדושה. וזה לא דומה. נכון? אז אחד מוכן למפגש הזה, הכין את עצמו למפגש, והשני לא הכין את עצמו למפגש, הוא חי את חייו. אני חושב שזה כאן המפתח להבנת הדברים, כן? וכמובן, תוך כדי זה, ההערה לגבי הטעות האפשרית שכאשר מדברים על קדושה, ומכיוון שריבונו של עולם מוגדר כקדוש, אז להתבלבל ולחשוב שהקדושה שלנו דומה בכלשהו, כן? בקדושה של שלו. זה ממש לא, זה לא קשור, כן? המחרק הוא עדיין אינסופי. אפילו אי אפשר להגיד את זה, כן? בסדר, אין מה להשוות, זה לא... בסדר? אנחנו רק מתדמנים לו, זה מה שהוא אומר, כן?
על מי? על אברהם?
לא, זה
אברהם.
על מי מדברים שלו? בסדר? זה מה שאמר כאן. הוא יתברך נשאר תמיד עליון גם כאשר אנחנו משיגים כנבראים את המדרגה האמיתית שלנו. אנחנו רק מתדמים אליו. לא יותר. לא יותר. מה זה אליו? דרך הפעולות שלו. דרך מה שהוא מגלה לנו. אנחנו לא מכירים מעבר לזה, כן? אז אומר כאן, כדי להעביר את הנושא, אקרא פסקה אחרת של הרב הלקוחה מכרך ב' של אורות הקודש בעמוד תפקוף חף זי. טוב. יש כאן אורות הקודש, כן?
קודש,
השני. כרך השני של קורות הקודש מעניין ביותר, ויש בו שני חלקים. יש החלק הראשון שנקרא הקודש הכללי העצמי, ויש אחר כך עולם הקודש והחול. זה יש שני החלקים הזה, ומתוך זה יש כל מיני חלקים כאן. בסדר? זה המאמר הראשון. אחר כך יש את המאמר השני, החיות העולמית. המאמר השלישי, האחדות הכוללת. והמאמר הרביעי, הטוב הכללי. במאמר הרביעי, כן, הרב קוק מתחיל לדבר על המושג של הטוב והרע. כן? זה בתחת הכותרת של הטוב הכללי.
כאילו שיש רע שהוא טוב.
ואז יש שם שלושה פרקים עיקריים. כן? שזה הטוב הכללי האידיאלי, ואחר כך עומק טוב ועומק רע, ועדן העתיד. בסדר? ואז אחר כך שאתה מאמר החמישי, זה התעלות העולם. בסדר? עכשיו, מניטו כאן מצטט, וזה חשוב לראות את זה. עמוד תף קוף חף זין. אז תף קוף חף זין זה שייך למאמר החמישי. התעלות העולם, כן? בסדר? לא תמצאו בשום שיעור של מניטו התייחסות למאמר הרביעי, הטוב הכללי.
דיברנו על זה.
כן.
למה?
למה? בדיוק. למה?
כשלא מסכים?
כשלא מדברים, אפשר לפרש. יש במאמר הרביעי אוסף כאן של פסקאות של אפשר לשחזר את הקרונולוגיה של הפסקאות של מתוך הפנקסים שפורסמו, כן? ורואים שיש דברים שנכתבו לפני מלחמת העולם הראשונה, יש דברים שנכתבו לקראת הסוף, ואז רואים תמונה שונה לחלוטין, שונה לחלוטין. לפני המלחמה זה הקו האופטימי המאפיין את המאה ה-18, ה-19, המשך הרמח"ל, פחות או יותר במובן הזה. הכל הולך לקראת תיקונו, והכל יהיה ורוד, והכל, אנחנו רואים התקדמות אדירה בכל המישורים, בכל הכיוונים, ולכן זרימה כזאת שמביאה אותנו בסופו של דבר לנקודה של התיקון וההצלחה וכו'. לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה, הרב קוק כבר מתחיל, אני רוצה להגיד להתלבט, מתחיל להעלות שאלות שלפני זה לא היה מעלה.
מה קרה? מלחמת העולם הראשונה על כל
תחלואי האמיתים. אז רואים את זה. הרב הנזיר כשעשה את העריכה ערבב בין הפסקאות. וזה יוצר תחושה כזאת שהרב קוק פעם אומר ככה ופעם אומר ככה. פעם ככה ופעם ככה. לא יודע. מה ניתו דילג על זה? כל הקטע הזה. למה? כי התמונה שמצטיירת בשנות ה-50 ושנות ה-60 היא שונה לחלוטין. ולכן יש כאן יסודות שבוודאי הוא מקבל אותם. אין שום נקודה, אין מחלוקת מהותית. בסוף יהיה תיקון, כן. אבל בסוף. זה נכון, אבל מה שמעניין זה התהליך, מה שקורה כרגע. לדבר על הסוף הטוב, הוורוד, זה לא יכול לתת, זה לא יכול לשמש כמענה לדור שחווה את מה שהוא חווה. כן, בסדר. אז הוא לוקח דווקא מהתעלות העולם. זה מעניין לראות את הדברים, ומתוך התעלות העולם, כן, לוקח את הפסקה, פסקה י"א שמה, שהכותרת של הפסקה הזאת זה המוגבל והבלתי גבולי, כן? הפסקה הזאת היא באה אחרי פסקה שנקראת השפירה והשאיפה לתיקון. בסדר? שמה הפסקה הזאת היא מסובכת ביותר כי מדברת על עולם התוהו, שזה נושא בפני עצמו, אבל מניטו לוקח את הדבר ומטריל מיד עם השאלה הזאת, כן? למה באה השפירה? לפי שהאלוקות נותנת היא לפי כוחה, והמקבל מוגבל הוא. זה דבר חשוב מאוד, זה לא המצאה של הרב קוק, זה הדעה המקובלת על כל המקובלים. כאשר הקדוש ברוך הוא נותן, הוא נותן מיד את הכל. אין אצלו מושג שאני נותן קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ובסוף קיבלת את כל מה שרציתי לתת. נותן מלכתחילה את הכל. נותן לנו את התורה, בהר סיני. אנחנו אחר כך צריכים לשבור את הראש ולדעת מה עושים עם התורה הזאת, איך מקיימים אותה, הלכה למעשה. אבל את התורה ניתנה. זהו, הוא נתן. הוא נותן את החיים. מה אתה עושה עם החיים שלך? זה כבר שאלה אחרת. אבל קיבלת חיים. זאת אומרת, אתה מקבל את הכל. והכל הזה שאתה מקבל זה לפי כוחה. של מי? של האלוקות. זאת אומרת, זה משהו שהוא לכאורה בלתי מוגבל. ועל מה אנחנו? אנחנו מוגבלים. אז איך אנחנו יכולים לקלוט את הדבר הזה? תשובה, אי אפשר. ולכן הכלי שמקבל את הטוב הזה נשבר מרוב עוצמת הטוב שהוא קיבל מלכתחילה. הוא לא יכול לקלוט. הוא לא מסוגל להכיל את הדבר הזה. זה גדול עליו. זה המושג הזה של שבירה. זה כל כך גדול עליי שאני לא יכול להכיל את הדבר הזה. אין לי כלי שמסוגל, אין לי את הכלים שמסוגלים לעשות עם זה משהו.
השבירה זה חטא היגד?
לא.
יש שאלה אחרת, שהאלוקות שהיא שואפת שהעולם יתקדם,
כן.
אבל היא מודעת לזה שהשבירה הזו מביאה לטרגדיה יותר גדולה.
לא.
לקושי יותר גדול.
לא.
כי ברגע שקביעה, אתה צריך עכשיו לחזור ולתקן.
לא, אני לא צריך לחזור לתקן.
איך משבירה?
אני לא צריך לחזור.
איך אתה מתרומם משבירה?
כי את מבינה את זה בצורה שלילית. השבירה זה המצב התחלתי שלי. קיבלתי.
אבל אתה לא מדבר פה על פרטים, אתה מדבר על...
אבל גם זה אותו דבר. זה אותו דבר. במישור הפרטי, בחיים של כל אחד ואחד. מישור של האנושות גם כן אותו דבר, במישור של הקוסמוס אותו דבר. לא צריך לקחת את זה בצורה שלילית, כן? כי ברגע ש תופסים את זה בצורה שלילית, זה אומר שאני אשם בדבר, אני לא אשם בדבר.
אז בעצם המסקנה מפה שהשבירה היא בעצם...
הכרחית.
זה, 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 זה דרך איך להגיע למשהו יותר מתוקן.
לא, זה לא דרך, זה הכרחי. אין חיים בלי השבירה הזו.
ירידה למען עלייה?
לא, זה לא ירידה, זה לא במושגים האלה. לא צריך לראות את זה במושגים שליליים. זה שלב הכרחי כדי שהעולם יתקיים. אין עולם בלי השפירה. אבל השאלה הגדולה זה מדוע זה כך? כן, הקדוש ברוך הוא היה יכול לכאורה לתת מנה מנה ולא לתת את הכל בבת אחת. והתשובה היא פשוטה. כשאתה נותן מנה מנה זה לא נקרא נתינה. כשאתה נותן, אתה נותן בלי גבול. אם יש תנאים, אם יש הגבלות, זה לא. הדוגמה או ההשוואה ביותר, בסדר, האהבה. זה בלי גבול. האם יש סיבות?
זה לא אהבה.
זה מה שהמשנה אומרת, כן? אהבה שתלויה בדבר, זה לא אהבה. אותו דבר עם השנאה בצד השני, כן? שונא אמיתי זה שונא. זה לא כי יש לו חשבון על זה ועל זה ועל זה ועל זה. זה לא.
אבל זה כאילו שבוי באינסוף שלו. הוא לא יכול אחרת כאילו.
מי?
קדוש ברוך
הוא. זה ברור.
אבל לא, כי אתה מגביל אותו אם אתה אומר ש...
אני לא, לא, זה לא, זה לא שאני מגביל אותו.
זה שזה
לא לא זה לא נקרא נתינה.
נותן
הכל, כי אחרת זה לא נקרא נתינה. זה מה שצריך להבין.
כן, כן, אהבה. מבחינה פילוסופית, אבל זה לא מבחינת האדם.
בוודאי שכן.
כי הוא
אדם לא יכול להכיל.
אז זה בדיוק הבעיה. הבעיה זה מצד האדם, לא מצידו.
אבל הוא יודע שהאדם לא יכול להכיל את הכל.
ואדם בנוי כך.
הוא יודע.
ברור שהוא יודע, ברור שהוא יודע, כן, אבל מה שהוא בורא, וכאן צריך לחזור לדברים הפשוטים ביותר, כן, מה שהקדוש ברוך הוא בורא זה העולם הבא, וצמצם אותו לממדים של העולם הזה. אז זה אותו דבר, שנייה, אז זה אותו דבר, הוא בורא את העולם הבא, זה אומר שהוא נותן את הדבר האמיתי לאדם. אחר כך יש את הגילוי במציאות דרך השתלשלות העולמות, והשלב הראשון של השתלשלות העולמות זה השלב של השבירה. לא יעזור שום דבר, כן.
אבל גם אפשר לראות את זה שדווקא שזה לטובת האדם, כי רק דרך השבירה הוא יצליח להתעלות. כי כשאתה נותן לאט לאט, אז אתה תמיד נראה חז בעבר. בוא ניקח את הפרט. אתה לא נפרד ממנו. אבל כשבאה שבירה אתה יודע שכבר אין ואתה צריך לצמוח מחדש.
לא, אני לא הייתי אומר את זה ככה. הייתי אומר שהשבירה זה שלב מוכח. כן?
כן, אבל שואלים למה? למה הדרך הזאת? כדי כן. שמשם אתה עלול, יכול לצמוח באמת בצורה יותר נכונה ולהתעלות.
זה כבר תפיסה חסידית.
פסיכולוגי גם.
כן, לא, זה החסידות.
בדרכי הטיפול, אנחנו יש השבירה מביאה או לנפילה מוחלטת או
כן,
לצמיחה.
כן, בסדר, לכן אמרתי, זה כבר חסידות. כן, זה לא הנקודה כאן. הנקודה כאן היא נקודה עקרונית, אונתולוגית. השבירה הזאת היא מוכחת במובן הזה, לא מוכחת, הכרחית, במובן הזה, שהנתינה היא מלכתחילה נתינה של הכל. אז הקדוש ברוך הוא כן יודע שהאדם לא יכול לסבול את הדבר הזה בשלב זה, כן? אז מה הדרך שלו לאפשר לאדם בכל זאת להגיע? הדרך זה נקרא הזמן, משך הזמן. המפתח כאן זה משך הזמן. אבל זה ההבדל, בין עולם הבריאה, זה נצריות, והעולם העשייה, שזה תחת הזמן. כן? זה מה שצריך להבין כאן. אז אומר הרב קוק, אם כן תהיה הטובה מוגבלת. על כן נותן הטובה בלא שיעור, לפי מידתו, ותהיה אלוקית בלתי גבולית, ואף על פי שלא יוכל המקבל הנברא לקבל, כי אם כשישבר לגמרי. שישבר לגמרי, כן? נצטרך להבין את שני הדברים בו זמנית. מה הרצון האלוקי? ומה היכולת של האדם בשלב כלשהו? לא יכול. מתי יוכל? בסוף. מה אני צריך לעשות כדי להגיע לסוף? להיות קדוש. זה הכל מתחבר.
האם יש קשר לשברי לוחות?
למה?
שברי לוחות?
לא, רק אצל הרב שגר. מה?
האם השמירה הזאת גם זה קשור לשברי לוחות?
לא, זה לא קשור. לא קשור לשברי לוחות. לא קשור. כן? אפשר אמנם לשאול את השאלה.
לא היה יכול לשאת את
את מה?
את מעמד הר סיני.
ואז? זה היה מוכרח להיות ככה?
אז הם חיפשו מישהו שיתווה,
זאת אומרת, לא, זה ואז זה היה מוכרח להיות כך?
אם הם לא יכלו לשאת,
אני שואל את השאלה, ואז זה היה מוכרח להיות כך? החטא היה מוכרח?
לא היו מוכנים.
החטא היה מוכרח?
יכולים עדיין לקבל דבר כזה גדול, אז אולי
החטא
היה מוכרח.
אז אולי קורא לו מלכתחילה, ואם החטא מוכרח אז אין לי שום בחירה, אז מה אני צריך את כל הסיפור של התורה הזה?
יש רש"י מאוד, יש פסוק מאוד בעייתי שקודם לפרשת כי תשא, קודם לפרשת כי תשא, בסוף משפטים, פרק חב ג' בפסוק חב ג', זה טוב, יוצא מסודר, לא, זה לא הפסוק שאני מחפש, רגע, לא, בפסוק, באותו פרק, בפסוק חף, שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. זה פרשת משפטים, כן?
כן.
עד אז מי שימש כמדריך לבני ישראל במדבר? יחודו בעצמו. אז מה זה הסיפור של המלאך? אז רש"י מיד קופץ במקום אומר, כאן נתבשרו שעתידים לחטוא ושכינה אומרת להם כי לא אעלה בקרבך. רגע, אנחנו בסוף משפטים, מה זה כאן נתבשרו שעתידים לחטוא? זה חטא העגל, כן? לכן כאשר בסוף פרשת כי תשא משה רבנו מתפלל בתפילה השנייה שלו, התפילה הראשונה היא עבור עם ישראל והתפילה השנייה היא עבור הערב רב, כן? אז חוזר הסיפור של המלאך, ומה אומר
משה?
הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו בפרק למד ג' בפסוק ב', ושלחתי לפניך מלאך, זה אותו מלאך שהוזכר כבר כנראה זה, וגרשתי את הכנעני האמורי החיתי והפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש וכל, בסדר? מה אומר משה?
לא רוצה לקבל.
מה?
מקבל
את זה. למה הוא לא מקבל?
הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא.
רוצה את הקדוש ברוך הוא, כן, אבל לפי ההסבר הזה, מה שרשי אומר, זה היה משחק מחור. אז מה אנחנו באים בטענות? והקדוש ברוך הוא בכלל בא בטענות.
על החטא.
כן, מה, הוא לא זוכר מה שאמר.
זה אחרי החטא הוא אמר.
לא, הוא אומר לפני. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך.
זה לפני החטא.
זה לפני החטא. כאן נתבשרו שעתידים לחתור. נו, אז. עתידים לחתור, אז.
אבל זה עדיין
בחירה. לא. אם אני קורא את זה ככה לפי מה שרשי אומר. כן? אין כאן מקום לשום בחירה וגם לשום טענה. סך הכל מה עשינו?
שאמר מה שיצא.
הודעת לנו שאנחנו, זה בסך הכל מימשנו. כן? טוב, קודם כל יש כאן שאלה, מי זה אותו מלאך שהקדוש ברוך הוא הולך לשלוח?
גבריאל?
לא יודע, מי זה? כן? מי בפועל הביא או הנחה את הדרך לפני בני ישראל במדבר?
הענן?
מי? הענן? לא? התשובה היא פשוטה מאוד. זה משה רבנו. כך משתמע והזוהר אומר את זה בפירוש, הוא המלאך.
אז הוא לא רוצה את התפקיד הזה?
ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה קומה השם וכו'. לא הוא אומר מתי לזוז, לאן וכו'.
אבל כשענן התרומם הוא זז, הוא לא זז.
כן? איפה? כן, אני לא יודע, פסוקים מפורשים בעלותך, לא? בעלותך, כן, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה. איך אנחנו מסדרים את הדברים?
בעצם שום דבר לא השתנה.
מה לא השתנה?
משה
הוא שהדריך
לפני
החטא,
ומשה
מדריך
אחרי
החטא. אבל זה לא מה שקרה עד אז. משה רבינו הוא הגואל, הוא הנותן התורה, עכשיו מה, הוא המדריך?
משה הדריך לפני.
הוא לא הדריך לפני זה. אז התשובה קודם כל היא כן. הוא המדריך כי יתרו לא רצה למלא את התפקיד הזה. כי יתרו היה אמור למלא את התפקיד הזה, אבל הוא סירב. אז בפועל משה לקח על עצמו את התפקיד של יתרו, בנוסף לכל התפקידים. בסדר? הקדוש ברוך הוא אמר לפני זה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. אז אפשר להגיד שלא מקבלים את דעת הזוהר בדברים האלה ונשארים עם השאלה מי זה המלאך. בסדר. עדיין כאן יש קושי בדברי רש"י. כאן נתבשרו שעתידים לחתור. על זה אומר הפרי צדיק, זה נמצא בצדקת הצדיק, אני חושב שבפסקאות נון ומשהו שם, ש... יש שתי דרכים להבין את הנאמר בתורה. הדרך הראשונה היא מלכתחילה. נעשה אנלוגיה, אם לוקחים סרט, פעם היה גלגל כזה עם כן? אז אני מגלגל את הסרט קדימה. כאשר אני צופה בתמונה מסוימת, אני עוד לא יודע מה יש בעוד בתמונה הבאה. ולכן זה הרבה דברים מפתיעים, כן? כי אני לא יודע מה איך הדברים הולכים להתרחש. אבל יש דרך אחרת להסתכל על אותו סרט. מהסוף עד, עד ההתחלה. וכבר אני כבר לא מופתע משום דבר. כי אני יודע. הטעות זה לבלבל בין שתי הקריאות. קודם כל צריך לקרוא בלי לדעת. זה מה שמניתו תמיד הקפיד לעשות. אחרי, בדיעבד, אפשר לבוא ולהגיד את הדברים האלה. כן? מלכתחילה אני לא יודע מה הולך להיות. אבל כאשר אני שואל את עצמי אחרי שזה קרה, האם היה משהו, איזושהי אינדיקציה, אז שאם הייתי שם לב לנאמר, הייתי מבין מה עלול להתרחש, אז הייתי אולי כבר אז שואל שאלה, כן?
האם זה היה משנה את המשך הסרט?
כן?
כן?
כי כאשר כאן בפעם הראשונה משה רבנו שומע, הנה שולח, אני שכרי שולח מלאך מלפניך, כן? ושומע אחר כך, פסוק אחרי זה, ישמר מפניו ושמע בקולו, אל תאמר בו, אל תאמר בו, כי לא יישא לפשעכם כשמי בקרבו. מה זה לא יישא לפשעכם? איזה פשע יש כאן? כן? על מה מדובר? כן? כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר, ועייבתי את אויביך וצרתי את צורריך, כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי וכו' וכו' וכו'. ומה התגובה של משה רבינו?
מסכים?
שום תגובה. למה משה רבינו לא פתח פתאום בתפילה שהוא יודע להגיד לפני זה ומה אחרי חטא העגל? ויאמר השם אל משה, משה אל השם, ראה אתה אומר אליי העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאתיכם בעיניי. כל זה הוא היה יכול להגיד במקום, כן? ואתה אם נא מצאתיכם בעיניך, ועודני נא את באחיך ודרכה למען אמצאכם בעיניך, וראי כי עמך הגוי הזה וכו'. למה הוא לא אומר את זה? למה הוא מחכה למעשה העגל כדי להגיד בואו נפתור את הבעיה של הערבה ונכניס אותו בתוך עם ישראל, ויש לי בקשה ובמה יוודע איפה, כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך לא בירתך עמנו ונפלינו עמי ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. למה הוא לא מבקש את זה עכשיו? אז המפרשים מתחילים להתפלפל. מתי זה נאמר? לפני, אחרי, באמצע? אבל לפי הסדר הפסוקים, זה היה מתבקש לפני, ברגע שאתה שומע את הדבר הזה. הרי רשי אומר בשם חזל שזה בשורת רעה מאוד שהם שמעו. אבל משה שמע כבר את הדבר הזה. מה, אתה שמעת את זה לעצמך? אתה לא אמרת להם? לא עזרת אותם? שימו לב, יש כאן סכנה. שימו לב, כאן יש משהו שצריך לטפל בו. מה זה להתבשרו? להתבשרו שמה? שעתידין לחתור עם מה? לא, אם ממשיכים כנראה בדרך הנוכחית, יש משהו שלא...
לא בסדר.
זה, כן? אבל אם משנים את המציאות, אז מה זה העתידין לחתור? כבר לא יהיה. בדיעבד, אחר כך, כשאני מחפש איפה, מה השורש של הדבר הזה ואיפה זה כבר נאמר, אז צריך לחזור באמת לפרשת משפטים ולהבין מה קרה, וכך להסביר את, להסביר את הדברים. אבל לבוא להגיד שזה מוכרח, זה לא עד כדי כך פשוט. אני לא אומר שזה פותר את כל הבעיה. אבל יש דברים שאנחנו מסוגלים להבין רק בדיעבד. מלכתחילה, אנחנו אפילו לא מבחינים בשינויים האלה.
גם יש הבדל בין הבנת דברים לפני חטא מאשר אחרי חטא. אולי כשמשה גם שמע את זה, הוא לא הבין את זה, לא ירד לעומקם של הדברים, מה המשמעות של זה.
משה, בכל זאת זה משה.
הם היו במעלה מאוד גבוהה, הם לא, אתה לא מצפה שזה יקרה.
אתה לא מצפה שזה יקרה. אני לא יודע. אני לא יודע. זה ערב רב. הכל זה סביב הערב רב. באיזה מעלה גבוהה?
אבל היה מעורב בתוך עם ישראל?
לא, עוד לא. רק אחרי החטא משה מבקש לערב אותם. בשלב זה לא. לכן זה לא עד כדי כך פשוט. טוב, נעשה הבדקה השנייה, אני צריך שירותים. טוב,
קיבלת הכרעה לבחור
בין המסלולים.
לא משנה אם יש לנו או אין לו. לא אוכל להגיד, כי אם את אומרת, היית לי בחירה בסוף בחר.
אין לך ברירה, גם אין לך ים להמשיך.
תקשיבי, האם מתוך האם זה ברירה בחרת בדרך מסוימת?
בחרתם ולא
מתכוון. האם הייתה ברירה אחרת? היה שלוש אפשרות, בחרת בג'ימל? יש בחירה, בחרת
בג'ימל.
לא משנה אם הייתה מאחורי הבחירה משמעות או רצון.
טוב. אז אומר מה איתו כאן. הוא יתברך נותן מצידו לנברא את הכל כמתנה, אולם מכיוון שהנברא מוגבל, הוא אינו יכול לקבל ולכן הוא נשבר. זה מה שהסבר. ואז מה צריכה להיות התגובה? ויבנה בתשוקתו לשוב למקורו הבלתי גבולי להתאחד באלוקות.
להתאחד באלוקות.
כן.
להתאחד.
כן, כן.
זה נשמע מיסטי.
כן, כן. לא מעט. חידושם של חכמי הסוד והרב הוא שדווקא מתוך השבירה הזו ותהליך הבנייה מחדש האינסופי המתחיל בעקבותיה מגיע האדם למדרגת השלימות. בסדר. צריך להבין היטב את כוונת דברי הרב באומרו להתאחד באלוקות. אין הכוונה להתאפס או להיבלע לגמרי באלוקות, אלא להפוך להיות אלוקי כנברא מול הבורא. טוב. מעניין לראות ולבדוק מה מפרשים אחרים של הרב קוק אומרים על הקטע הזה, כי יש כאן פתח לגישות שמבחינת מניטו הם פחות מוקצות מחמת מיאוס, אם לא כפירה בעיקר. כן, כל הגישות הפנטיסטיות למיניהם שהבריאה היא מובלעת בתוך האלוקות וכל הדברים האלה, ויש כמה וכמה מפרשים של הרב קוק חוקרים שמציירים את הרב קוק כאילו פנטיסט כזה או אחר בסגנון כזה או אחר. לפי ההסבר כאן של מניטו, הדברים, אין מקום לשום, לכל הדברים האלה, כן? אז הוא שואל כאן את השאלה, במה הופך הנברא שהגיע למדרגתו האמיתית להיות אלוקי בגמר תהליך הירידה והעלייה? כן? זו התשובה של הרב קוק כזו, בזה יעשה הנברא את עצמו ויהיה במדרגת השלימות של בורא ויתעלה ממעל לגבול של נברא. לא אמרתי שדברי הרב קוק הם פשוטים, כן? מה שלא היה אפשר בלא שפעת רב טוב למעלה ממדרגת אפשרות קבלתו, שהיה תמיד רק במדרגת נברא ולא במעלת בורא כלל. אז אפשר באמת כאן לטעות בהבנת דברי הרב קוק כל הטעויות האפשריות, כן? כי אז מה זה? ויתעלה ממעל לגבול של נברא. אני נברא, כן? מדרגת השלימות של בורא. כן? אז אומר מניטו כאן, מה התחדש בנברא אז? התווסף לו קניין חדש. הנברא הופך להיות בורא עבור עולמות אחרים. אולם אין כאן שום בלבול בין הבורא עצמו, הוא יתברך, ובין הנברא האדם, גם כאשר הגיע האדם לשלימות. לא, 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 לא. מקובל על כולם.
האם מישהו הגיע לשלמות?
לא, גם לא. מה זה האדם הופך להיות בורא עבור עולמות אחרים? איזה עולמות אחרים? מה זה הדבר הזה?
למטה.
איפה? איפה למטה? איפה?
חדשות בחיים,
אפשרויות חדשות. לא, האמירה הזאת היא ממש, אז זה של הרב קוק היא לא פשוטה, כן? אבל זה מניטו, כשמסביר את זה, מוסיף עוד קושי על הקושי, כן? כי למה הוא מתכוון? מה זה עולמות אחרים?
שהם קיימים וצריך לגלות אותם.
איפה?
פה, בעולם הזה.
אז אם זה העולם הזה, זה העולם הזה.
כאילו כל בחירה למעשה היא כמו יצירה של עולם חדש. בחרת באיזשהו כיוון חדש.
כן, זה שאמירה שירית, זה אמירה שירית.
אבל זה נכון.
אבל זה אמירה שירית.
בחרתי עכשיו כיוון בחיים, אני בורא לב באיזה...
בסדר, זה מה שאני אומר, זה אמירה שירית. זה לא... אז אולי, אני אומר אולי, אפשר להסביר את זה כך. אנחנו רגילים לחלוקה של ארבע עולמות שהן חמש, כן? עולם הדעק, עולם האצילות, הבריאה, היצירה והעשייה. אבל יש עוד משהו, נקרא עולם הפעולות, אצל המקובלים. זה מתחת לעולם העשייה, זה עולם הפעולות. טוב. להגיד שברור למה הם מתכוונים כשמדברים על עולם הפעולות, אני לא אגיד. אבל יש מושג כזה. האם לזה הוא מתכוון? יכול להיות. מה זה עולם הפעולות? זה בסופו של דבר, לפי דעתי, אין לי שום אסמכתה, שום מקור לזה, כי אני, כפי שאמרתי, לא קל להבין למה הכוונה, אבל האדם בסופו של דבר, יוצר מציאות. המציאות זה לא דבר אובייקטיבי שקיים מלכתחילה. המציאות היא התוצאה של הפעילות האנושית. ואנחנו רואים יותר ויותר, ואני חושב שדווקא קל לנו היום יותר להבין, אולי, למה הכוונה כאן.
זה לא דומה למה שהוא אמר?
כן, אבל אני חושב שהיום זה... אפשר לראות את זה. למשל. אם מסתכלים על ההתקדמות בכל המדעים סביב האדם, במידה רבה היום האדם הוא כבר לא יצור טבעי. עוד לא, עוד לא, אבל לא לפעמים, יש התערבות מתמדת, מתמדת. ברגע שאני לוקח תרופה, למעשה אני מתנגד לפעולה הטבעית. מי שהושתל בגופו קוצב לב, חי בזכות הקוצב הזה.
כל ההפריות.
ברור.
אתה שוכח את כל ההינדוס שבדרך.
היה בסדר, אני לא שוכח שום דבר. אני לא שוכח שום דבר.
הכל כלול.
היכולות של כל ההתערבות הגנטית, שזה רק בתחילת הדרך, כן? אבל כבר רואים באופק סוג אחר של אדם, לא אותו הומו ספיאנס כפי שהתפתח, אלא סוג חדש של אדם. עם יכולת למשל של שכפול גנטי וכו'. איך אפשר לאפיין את כל הפעולות האלה? זאת השאלה. לכן אני חושב שזה נראה לי ככה, ההבנה של הדברים פה. לא שהאדם הופך להיות הבורא, לא. אבל יש בידי האדם היום כלים המאפשרים לו לשנות בצורה רדיקלית את המציאות לכיוון מסוים או לכיוון אחר, ולחלום בצורה מעשית על נצחיות למשל.
על מה?
נצחיות. חיים נצריים
שכבר מדפיסים היום איברים.
היום אפשר להחליף, לא היום, אבל נגיד בעוד 20, בעוד 50 שנה ניתן יהיה להחליף חלק מקולקל, נכנסים למוסך.
כבר יצרו
כף יד, ראיתי. בסדר, זה עוד כל מה שקיים היום זה...
ואנחנו נפספס, אנחנו הדור ש...
או שכן או שלא. או שכן או שלא.
עד איפה
הבורא
יאפשר לאדם לשנות את הזה. הרי יש לי כמה,
אם נוח, הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום
אמר סטופ לעולם.
מתי הוא אמר סטופ?
שהביא את המבול.
הוא לא
אמר. הכיוון הלך בדרך הלא נכונה של השמדה.
הוא לא אמר סטופ? עובדה שיש
שיש
המשך.
במתכונת שלה. נתן מה? אפשרות למתכונת.
כן, אחרת. אבל זה התנהגות לא מוסרית. פה זה לא מדובר על משהו לא מוסרי.
אז כאן זאת שאלה מאוד גדולה. מאוד גדולה.
זה עלול להפוך.
נכון, נכון.
אבל מי לך תחילה? זה לא...
זה... גם היום חלקו מאוד לא מוסרי.
זה לא קשור.
דברים מוסריים, יש דברים נוראים וזהו. זה שהבן
אדם רוצה
להזדקן,
האם זה מוסרי או לא?
יש... טוב, כאן צריך לדבר קצת על דרווין. נגיד, עד לפני כמה עשרות שנים שבאמת התחילו להמציא תרופות מצילות חיים, כן? אז בדרך כלל, למשל, מי שלא עלינו היה נולד עם גם מסוים וזה, לא היה מגיע לגיל ההתבגרות בכלל. זאת אומרת שהטבע, במחאות, כן, היה מתערב ומונע ממנו את האפשרות להוליד. היום זה לא כך. זה לא כך. זאת אומרת שהטענה של חלק מהביולוגים לפחות היא שבעקבות ההתפתחות הטכנולוגית, אנחנו הגענו למצב בו המנגנון של הברירה הטבעית כבר לא מתפקד. למה? כי המנגנון הזה בדרך כלל מנע מאנשים שסבלו ממחלה זו או אחרת אפשרות להוליד צאצאים. וברגע שהמנגנון הזה מפסיק לתפקד, למעשה אנחנו מנתחלים את הפעולה הטבעית לגמרי. אז באיזה עולם, באיזה מציאות אנחנו חיים? והיכולת הזו כבר קיימת כמה עשרות שנים. יש טענה רדיקלית שאומרת שבסופו של דבר, אם לוקחים לפני 300-400 שנה, מה תוחלת החיים הייתה בסביבות גיל 30. מדוע? כי...
צעירים הרבה, היום אתם צעירים.
כן,
ממוצע, זה ממוצע.
כן, 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 לא, לא, זה ממוצע, כן, אבל הטענה היא כזאת, שהבגרות המינית היא בסביבות גיל 13, אז אנשים כבר בגיל 14-15 היו מתרתנים ומולידים ילדים, ומבחינת הטבע הם מצאו את שלהם, העבירו את הגנים שלהם הלאה. לא צריך אותם יותר. שנייה, אתה צריך לשמוע את הטענה, היא טענה מאוד מעניינת. אז בגיל 20 שהם בשיא כוחם הם עוד מולידים פה ושם וזה, אבל בגיל 30 כבר זהו.
סיימו?
כן, סיימו? לא צריך אותם. אז מה האדם עשה? רצה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, כי זה בכל זאת זה נחמד עם כל הקטרוגים וכל הקיטורים וכל הזה. נחמד! לא, אז למה גיל 30? למה לא גיל 40 וזה? זאת אומרת, המאמץ אדיר של האנושות לשנות את המציאות הטבעית. שמבחינתה אתה נולד, בסדר, אם אין לך משהו מיוחד בגנים, אז אתה מגיע לבגרות המינית זה, ושיא הכוח שלך בגיל 20 ומשהו, 20 זה, ו-30 זהו.
סיימת.
לא צריך. שלך עשית. אבל האדם התנגד לדבר הזה, והתחיל באמת למצוא פתרונות כדי להאריך את תוחלת החיים, כן? אז מה זה הפתרונות האלה? זה תרופות, ואחר כך זה כל מיני פעילויות שרק עכשיו במעבדות, מי שקצת עוקב אחרי מה שכבר אפשר לעשות היום במעבדה צריך להזדעזע לפעמים, כי אנחנו מדברים על דברים שרואים כאן וזה, אבל במעבדות כבר רצים קדימה במלוא המרץ. כן? אז מה יהיה בעוד 50 שנה? תוחלת חיים של מה? 200 שנה? בוודאי, למה לא? ולמה רק 200 שנה? למה לא 1,000? כן, אבל כאן מתעוררת שאלה, אבל כאן מתעוררת שאלה. זאת אומרת, מתוך ה-200 שנה, 20 או 30 שנה הם נדרשים כדי להוליד צאצאים, וכל השאר מה?
בשביל מה צריך
צאצאים אם אתה... ואז מגיעה השאלה בסוף, שאני אומר כבר על 1,000 שנה, למה בכלל אני צריך? אבל קודם כל בשלב הראשון, בסדר, נו, בסדר. משהו מתקלקל, נכנסים למוסך, מחליפים. טוב, היום זה מאוד מוגבל, זה קוצב לב פה, שכל מיני פעילויות... שיודעים לעשות, כן?
לא, אבל זה ממש הכי שטוב, באמת.
פרוטזה פה, פרוטזה שם, כן? זה כבר חצי...
ותאי גזע...
אבל כבר
יודעים... מפתחים במעבדה, עושים לך...
לא רק זה, לא רק זה, לא רק תאי גזע. כבר במעבדה, היום יודעים לקחת תא ולהחזיר אותו למצב של תא גזע. מה שניתן לפני כמה שנים שהוא בלתי אפשרי.
כן. זה תהליך הפוך.
כן. יודעים מה לעשות את כל הדרך האחר? נו, וזה לא נקרא, איך הוא אמר כאן?
הבורא.
לפוך להיות בורא עבור עולמות אחרים.
עולמות אחרים שהקדוש ברוך הוא לא רצה?
אני לא, 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 זאת השאלה הגדולה. נכון, נכון, אמרתי.
לא עולם אחר.
כן, אבל זה עולם אחר במובן הזה שיש מציאות טבעית. שזה גזרה, נגזר ישירות מהטבע, בסדר? אז ביד טוב פעם, אני מסתכל על התהליך הטבעי, אז יש מנגנון שנקרא הברירה הטבעית, זה מונע מאנשים בעלי פגמים להגיע לגיל של הבגרות המינית ואפשרות להוליד, כן? ניטרלנו למעשה את המנגנון הזה, כן? אגב, יש מישהו שהוכיח שבדי-אן-אי, כן? ככל שאדם חי, מתרבים שם הפגמים. מתרבים הפגמים בתוך הדי-אן-אי של אדם מבוגר לעומת זה. הרי הוא משתפל כל הזמן, כן? תא חדש נולד מדי-אן-אי שנשלח יש... תהליך שידוע מאוד היום, כן? ובתהליך הזה של השכפול, כן? ככל שאני משכפל, אני מעלה את ההסתברות של פגמים. לא, תעזבי, תאי סרטן זה סיפור אחר, זה מנגנון אחר שלא עובד. שלא עובד, כן?
וזה ההזדקנות אולי.
חלק מההזדקנות, כן, אבל ברגע שיודעים לשלוט על התהליך הזה, ויודעים היום לשלוט, במעבדה יודעים לשלוט. אז יש אפשרות תיאורטית להפסיק את התהליך. טוב, אומנם זה מאוד מורכב היום, אבל מי שחשב לפני 30 או 40 שנה שלעולם לא נצליח למפות את ה-DNA, הגנום האנושי, ואמר זה ייקח מאות שנים, זה נו, כמה, 10 שנים זה לקח. סך הכל, מאמץ מרוכז של כל החוקרים בתחום הזה, תוך 10 שנים פענחו את הגנום האנושי. 10 שנים לפני זה טענו שאם בכלל זה יהיה אפשרי אי פעם, זה ייקח 100 שנה. זאת אומרת, זה, הזמנים מתקצרים וזה, אנחנו לפי מה שנאמר כאן, אנחנו בוראים במו ידינו מציאות אחרת מהמציאות הטבעית. כל התהליך של הקדמה הטכנולוגית, ברגע שזה הגיע לתחום הזה של של הביוכימיה והתחום של של הביולוגיה האנושית, כן? אנחנו בוראים במו ידינו מציאות ששונה לחלוטין מהמציאות הטבעית.
אבל אלה דברים שהם קיימים.
כן?
אנחנו לא מהדשים שום דבר, רק מגלים.
זה דברים
שגילית.
זה עוד לא היה.
זה לא היה.
זה
דברים קיימים.
מה זה דברים קיימים?
זה דברים שאנחנו לא יודעים שהם קיימים.
לא,
זה
הקדמה. ברור שזה הקדמה. ברור שזה הקדמה.
לגלות אותם, את הדברים האלה.
השאלה, מה?
יש יישומים.
נכון, אז השאלה זה באמת, מה, אני יכול להבין, לרצות להבין מנגנון מסוים, כן? וברגע שאני הבנתי אותו, אני צריך לשאול את עצמי, אז מה אני עושה עכשיו עם ההבנה הזו? והשאלה היא לא האם אני איש רע ואני הולך להשתמש בזה כדי לא ידע מה, בסדר? אני אומר, גם אצל אנשים הטובים, כן? יש כיוונים שעלולים להתברר בדיעבד כבעייתיים ביותר. כי זה מעלה, זה מעלה לא רק שאלות מוסריות, זה גם מעלה שאלות מטאפיזיות לגבי עתיד האנושות.
זה מה שאמרת בשיעור הקודם, שהשאלה אם האדם שואל את עצמו לאן אני הולך.
כן, ברור.
מה המטרה?
ברור, ברור. אבל יש הבדל בדרך בה אנחנו שואלים היום את השאלה, ובדרך בה לפני 200 שנה או לפני אפילו 50 שנה שאלו את השאלה.
נכון, כי היום אנחנו במציאות אחרת.
נכון.
אתה רואה גם את הזוועות ומה את הנורא, מה שיכול לקרות. מה שקודם אולי לא צופית את זה.
אני אומר שמה שרואים היום, תאמיני לי, זה אפס לעומת מה שנראה בעוד 20 שנה.
יש כבר השאלה אם אנשים עם מוגבלויות כמו תסמונת מותר להם להתחקד או לא, הם כבר שואלים את השאלה.
כן, כן, אבל עוד פעם, עדיין במובן הזה בדרך כלל האנשים האלה הם עקריים, אז בסדר, אבל נניח שיום אחד
כן, זה הסיפור.
נמצאו. היום לא צריך להתחתן בשביל להשיג את אותה מטרה.
בסדר, זה לא... לא, 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 לא. יש כאן שאלה ש... אני חושב שזה כלול קצת בדברים כאן, כן?
אולי אנחנו נגיע לרמה כזאת שהקדוש ברוך הוא איכשהו יפסיק את זה.
למה להפסיק?
הוא אף פעם לא הפסיק.
למה להפסיק?
כתוב כאן שכמעט הוא מגיע, שהאדם, כמעט הבורא, מגיע כמעט
למה?
למידה של הנברא, כאילו.
לא, ממש לא. זה לא קשור. זה בדיוק מה ש... לא, אבל...
זה כמו במגדל בבל.
שמה?
מגדל בבל, הם רצו להגיע לקדוש ברוך הוא. אולי פה הם רוצים להגיע בצורה מדעית. לברוא אדם גם כן.
למה לא?
כן,
למה לא? רק בצורה, רק בצורה מיסטית בגמרא אפשר לברוא?
לא, אבל יש משהו נכון במה שמה שאולי הקדוש ברוך הוא יגיד לא, כי כתוב לא טוב האדם להיות לבדו, זה הוא קובע הקדוש ברוך הוא שלא טוב האדם להיות לבדו, ואם לבד הוא יכול להפוך בעצמו לבורא, הוא לא צריך אישה בשביל ילדים וכל...
נו, אבל היום הוא, היום הוא כבר לא צריך.
לא, אבל אז יכול להיות שתהיה התערבות אלוקית, כי זה כבר לא התוכנית בכלל.
כן, אבל שוב, אני אומר, היום כבר לא צריך. היום כבר לא צריך. צריך? אדם יכול ללכת לבית חולים, כן? להביא את הזרע שלו. היום יודעים לעשות דברים הרבה יותר מתוחכמים. מה יהיה הדין של הילד הזה? טוב, אז עכשיו אפשר, שנייה, אפשר להתחיל לשאול כל מיני שאלות, כן? הוא חייב במילה, הוא יש לו דין של בכור, יש לו... מה השאלות האלה? בסדר, אבל זה... כן, קוריוס כזה, כן? אדם היום יכול לקחת תא, יותר מזה, יותר מזה. כי תמיד מסבירים את הסיפור מיטה קיים וזה, כן? לפני 4-5 שנים, אני חושב, הצליחו לראשונה במעבדה לקחת חומרים אורגניים, חומרים מינרליים, כימיה קלאסית, כן? ולהנדס מזה תא אנושי.
וואו.
לא תא אנושי, תא של אחד מה...
תא חי.
תא חי, נגיד, כן. זאת אומרת, אין גבול כבר בין מה ש... בין הכימיה ובין הביוכימיה. אין גבול, אין גבול יותר בין הכימיה ובין הביוכימיה. מה זה הפעולה הזו? איך אנחנו נגדיר את הפעולה הזאת?
יצירה
או כבריאה?
יצירה,
כמעט.
משהו קיים ואתה אומר
משהו קיים. יפה, אז עם זה באמת הצלחנו להשתיק את המצפון שלנו לעוד כמה שנים. לא, כי זה, אבל זה נכון.
כי זה יש מיש.
כן, ברור שזה יש מיש. כן, ולכן הגבול בין הבורא ובין הנברא במובן הזה נשאר אינסופי. זה לא משנה שאני מבחינת הדבר הזה אני הבורא שלו. לא, אני הבורא שלו. כן? הרי זה מה שהוא אמר כאן. לא צריך לפחד מהמילה. כן, ובזה יעשה הנברא את עצמו ויהיה במדרגת השלימות של בורא. בורא, כאן בהדגשה של מניטו. באיזה מובן? לא בורא עולמות החל מזה, אלא בורא, מה הוא אמר? עולמות אחרים, כן? והתעלה ממעל לגבול של נברא, נברא טבעי במובן הזה, כן? מה שלא היה אפשר בלא שיפת רב טוב למעלה ממדרגת אפשרות קבלתו, ומה שאומר הרב קוק, זה מה שרבנו שלום רוצה. בשביל מה הוא נתן את הכל לאדם? כדי שבסופו של דבר נהיה מסוגלים להשתמש בכל הזה, ואני מוסיף לכיוון מוסרי וכיוון הקדושה, כן?
יצר מציאות שהיא...
אבל לברוא במובן הזה מציאות שהיא כבר לא המציאות הטבעית שנבראת במהלך ששת הימים. לא, וזה המציאות של היום השמיני.
מעניין, זה מאוד יפה למשל של הסיפור עם ה... החיטים
והעוגיה, כן, זה אותו דבר, זה משל פשוט כזה, כן, אתה תצא החוצה ותמצא את הגלוסקאות על ה... בסדר, אני כבר שלפתי הזמנה, מה אני רוצה,
אבל דוגמה היא אחרת. בין החיטים לגלוסאות או ללחם,
כן.
יש מטרה לקיים את האדם.
אותו דבר.
מה יש
אותו פה דבר.
שאנו הולכים לעשות רובוטים?
לא, כי אני רוצה להיות נצרי.
זה לא רובוטים.
זה לא רובוט. העולם הולך לקראת רובוטים ברגע.
אני רוצה, כי אני רוצה... לא.
אני רוצה... צבא שלם של שכולם אותו דבר.
זה כי אני, כי השאיפה של... כי השאיפה של האדם מאז ומתמיד היא לבטל את גזירת המוות. ובילה מוות לנצח.
אבל השאלה זה אפשרי.
בסדר, זו
דרך.
מה אתה משלם?
סתם אנחנו אומרים.
אתה יודע מה, אני נותן דוגמה היום, אתה מעריך אנשים לגיל 110, 120, תסתכל על החיים, זה...
את שואלת שאלה אחרת, את שואלת שאלה אחרת.
השאלה אם זה השאיפה של האדם.
כן, בוודאי, הוא בי למה, בית לנצח.
רק שיחיה, לא חשוב.
כן.
לא, אבל הם דואגים גם שיחיה טוב. כן. אנחנו בשלב ביניים.
היום, הלכת החיים היא לא דבר.
זה שזה מעלה מיליון שאלות, זה עוד סיפור. לראשונה האפשרות קיימת.
אבל יש לי שאלה אחרת. אתה אמרת קודם, רציתי לשאול את זה, אבל אמרת נחכה. העניין הזה שהקדוש ברוך הוא נותן הכל, והעניין שהדרך איך לדעת להתמודד זה עניין של זמן. שהקדוש ברוך הוא נותן לדעת את הזמן.
המשך, המשך, לא הזמן, המשך, כן.
השאלה אם עכשיו בדור שלנו, שיש אריכות ימים, האם יש לזה משמעות איזושהי לעניין הזה של
בוודאי?
של האדם.
בוודאי.
כאילו שהקדוש ברוך הוא נותן, הנה, קחו לכם את הזמן.
מה שלפני זה הייתי צריך לעשות ב-30 שנה, אני יכול לעשות את זה היום ב-120 שנה.
אבל אולי בגלל זה שאת אריכות ימים היום, שיש את
האורכה
הזאת,
יכול להיות.
המשך הזה.
יכול להיות. אבל האורכה הזאת היא פרי ההתפתחות הטכנולוגית של האדם.
אבל ההתפתחות הזאת יכולה להביא לטוב, יכולה להביא...
לא, בסדר, ברור, אז מה? אז מה? נכון?
זה לא יתפתח, יישאר כפור, מה...
נכון.
תלוי איך, לאן
מובילים את זה. לא, בסדר, ברור.
אם אתה מביא לך, שישאר כפור.
טוב. נסיים את הפרק הזה. במהלך תיקון העולמות קונה האדם זכות וגם זכות, ובסוף התיקון הוא מתעלה למדרגה שבה יכולים הכלים לאחד את כל האורות. אז במדרגה זו של הנברא הופך הכלי להיות אור, והנברא הופך להיות מבחינת בורא עבור העולמות הנמוכים ממנו הנמצאים למטה ממנו. כאשר מגיעים למצב זה, הרע נעלם. שמתם לב, הרע נעלם. ברגע שיכול הכלי לסבול את כל האורות הפוגעים בו, אין יותר מצב של רע.
איך יוצרים כלי כזה?
זה מה שהאדם עושה. ברגע שיכול הכלי לסבול את האורות הפוגעים בו, אין יותר מצב של רע.
כי הוא אור בעצם.
כי זה אור, ולכן משתמע מהדברים האלה, שאכן זה הכיוון החיובי. זה שיש בדרך כל מיני סכנות, מכשולים, סיבוכים וכו', כן, אבל זה הכיוון. טוב, נמשיך בשבוע הבא.
יש שבוע הבא
שבוע? שבוע הבא, שבוע הבא זה לא יהיה, אבל שבוע הבא יש.
וגם יום שני יהיה?
לא, שני...